רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול, אינטל רוצה אתכם. ענקית הטכנולוגיה העולמית וחברת ההייטק הגדולה מגייסת לשורותיה מהנדסים ממגוון תחומים, גם בעלי ניסיון וגם בוגרים טריים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכמעט כל תחום, מתקשורת ומחשוב ועד בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים. מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא המפעל המתקדם והגדול ביותר של אינטל ובעולם בכלל. כאן עושים היסטוריה בקנה מידה עולמי. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום, אנחנו בעושים עסקים השבוע, התוכנית השבועית שלנו לסיכום אירועי השבוע בכלכלה. הימים הם ימים פוליטיים של דרום בחירות, וזהו זמן מעולה לנסות לסכם את הקדנציה של שר האוצר, משה כחלון במשרד האוצר. לצורך כך איתנו על הקו הכלכלן והיועץ הפיננסי שלמה מעוז, שבעברו אפילו אפיזודה קצרה של התמודדות בפריימריז של הליכוד. שלום שלמה מעוז.
שלום.
תשמע, הבוקר, אנחנו יום חמישי בבוקר, פורסם שישנם מגעים בין שר האוצר משה כחלון לבין הליכוד, נתניהו, שהוא ירוץ במסגרת הליכוד, שיקבל ארבעה מקומות בשתי העשיריות הראשונות, לא יודע אם הספקת לראות את זה, וזו הזדמנות מצוינת קצת לנסות לנתח את הקדנציה של משה כחלון במשרד האוצר, אז בואו ננסה להתחיל. בוא נתחיל מאחד הדברים הבסיסיים שהוא נכנס אליהם. אני מזכיר לך שבסוף הקדנציה של פיד במשרד האוצר נטען שהוא טיפל היטב בגרעון, וכחלון נכנס למשרד האוצר, הוא קיבל גרעון יחסית נמוך, נכון?
כן, נמוך, אבל לאורך כל התקופה הוא גם שמר על גרעון נמוך. חלק מזה כמובן של מזל, כי בסופו של דבר היה לנו הרבה אקזיטים, זאת אומרת, חברות הייטק נמכרו ונגבו מיסים גבוהים שלא במסגרת המתוכננת, ולכן עד לפני כחצי שנה, שנה היה מזד, ולכן הגרעון היה נמוך, בסך הכל הוא עמד ביעד.
אוקיי, ואז מה קרה פתאום? כי אנחנו שומעים בתקופה האחרונה דיבורים על כך שהגרעון זינק והצטרכו לחשוב מאיפה להביא את הכסף.
נכון, אחד הבעיות זה הגרעון שעולה וממשיך לעלות. בעצם שר האוצר היה באמת נדיב לאורך כל התקופה, לא רק עכשיו לקראת הבחירות, בעצם כל מי שביקש, בעצם ניצולי השואה, משרד הביטחון קיבל הרבה כספים, חיילי חובה קיבלו כסף, כל מי שביקש, השוטרים והסוהרים קיבלו לא מזמן כסף.
מה זה כסף? קיבלו המון כסף, זה לא כסף, המון כסף. 22, אני מזכיר למי שלא יודע, 22 מיליארד שקל, מיליארד שקל לאורך התקופה הזאת של ה... כן, כן.
וגם חברת החשמל הגיעו להסכם להשתיק את עובדי חברת החשמל לקראת בעצם ההתייעלות של חברת החשמל, גם קיבלו כסף. בעצם כולם קיבלו כסף, ועדיין ההכנסות האמורות שיכנסו, אני חושב, בשנה הבאה מהגז, שבתחלה המתווה הוא מביא לך כניסה נמוכה של כסף לממשלה, אבל אחר כך יהיו הכנסות, אלה תרים נכנסו, ונוצר גירעון, הוא גבוה, אבל הוא לא נוראי, יחסית למה שנעשה במשק, והצמיחה שהייתה במשק, צמיחה תהיה חזקה, ישראל אחת הכלכלות החזקות בעולם, בוא נגיד שזה סביר פלוס, אבל לא יותר מזה.
כן, תשמע, הוא היה, אתה יודע, אנחנו רגילים הרבה פעמים לשרי אוצר שהם, אומרים, אתה יודע, לי תמיד יש בראש את הדמות המיתולוגית של אורוויץ בזמנו, זה שרי אוצר שתמיד אומרים שאין לי, והוא היה שר אוצר יש לי.
נכון, נכון. אני הייתי יועץ של שר אוצר יצחק מודעי, ומעולם לא חילקנו כספים בכמות הזאת, אבל יודע, העולם היה, היום עולם פתוח, והייטק כל כך חזק, 60%, 50% סליחה, מהייצוא של ישראל בערך זה הייטק, ביצוע שירותים של הייטק גדל, אז ישראל נמצאת מצב טוב, כמעט 42 אלף דולר לנפש, למרות שחלק מהאוכלוסייה לא משתתף במאמץ. סך הכל, אני חושב שהמדינות שלו הייתה מרחיבה, שהייתה פרו-מחזורית, כמו בעצם בנק ישראל, היה פה משהו קצת מוזר, גם בנק ישראל, רמת הריבית הייתה אפסית, וגם הוא העלה את התקציב בשיעור ניכר,
כן, היה, היו לו הרבה תוכניות של נטו כחלון קראו לזה, נטו...
כן, אבל זה דברים קטנים, אני מדבר בעיקר למשרד הביטחון, נגיד משרד התשתיות גם קיבל כסף, ומשרד התחבורה קיבל כסף, הם לא עשו בזה שימוש עדיין, לא מספיקים להוציא את הכסף. זהו, אז המדיניות הזאת בעצם, בגלל שעכשיו בקצה מצב של פחות טוב,
כן.
זה בקיה אחד. כמובן, הבקיה, היה לנו עוד בקיה שהוא... ובחשבון השוטף ישראל אלה הצטמק בחצי הראשון של השנה, העודף בחשבון השוטף הצטמק כמעט בשני שלישים, בגלל שתעשיית ההייטק עכשיו לא כל כך...
כן, תסביר קצת שאתה אומר חשבון שוטף, רוב המאזינים עכשיו עלולים להתנתק מאיתנו.
בגדול זה הכנסה וההוצאה של המשק כולו, מטבע חוץ. לא רק המסחרי, אלא גם העברות וגם בסחר של השירותים. בעצם יש לנו עדיין עודף, דרך אגב, זה עדיין עודף שלושה מיליארד, מעל שלושה מיליארד דולר ברבעון. זה ירידה חזקה לעומת העבר, אבל בעצם העודף הזה מביא לכך שאנחנו נמצאים בשער חליפין יחסית חזק מאוד. אחד המטבעות החזקים בעולם זה ישראל, למרות שמול הדולר קצת נחלש השקל, אבל מול הסל הוא נשאר חזק. וחוזקה של השקל מביא לכך שהאינפלציה מאוד נמוכה, אני אגיד לך מספר מאוד אולי מוזר, האינפלציה בכל תקופתו של כחלון היא 1.6, אני חוזר, בכל תקופתו של כחלון 1.6, לכן כל אלה שמתלוננים ובוכים ובחנים, רובם יהודים, הם אומרים יוקר המחיה, זה לא נכון, זה אגדה לגבי יוקר המחיה.
אז זהו, בוא.
המחיה בישראל בחירה דווקא בירידה.
אתה יודע, הוא הרי הגיע לקדנציה שלו בעיקר על הטיקט של... הפחתת מחירי הסלולר והדרמה הגדולה שהוא עשה בשוק הזה בזמנו, ואמרו לו אפילו תהיו כחלונים, אמר לו בזמנו, אמר נתניהו לשרים בזמנו במהלך המחאה של המחאת הקוטש מה שנקרא בשנת 2011. אבל תגיד, וזאת באמת השאלה, התחושות האלה של עלייה במוצרים, ביוקר של המוצרים, זה הכל פסיכולוגיה וזה לא מגובה בנתונים, נכון?
זה לא מקובל בנתונים, כי במקביל יש לנו הוזלה של מחירי הטיסות לחוצה, את כל הטיסות סכר. Okay. יש לנו הוזלה מאוד חזקה של מוצרים לבית חשמליים, יש לנו מוצרה של מוצרים לבית כמו מגבות וזדידים וכל הדברים האלה. זאת אומרת, אם אתה לוקח את כל הדברים האלה, יש ירידה במחירים. יש את המעונות שלא היו מסובסדים, היום המעונות לפעוטות, מאז המחאה ב-2011, המדינה בנתה אלפי כיתות לתינוקות, לילדים קטנים, ובעצם זה מסובסד, אנשים מקבלים סובסידיה. זאת אומרת, אם אני מסתכל, זה ירידה מאוד מאוד חריפה.
כן.
אני מזכיר לכולם שגם לפני כמה שנים אגרת הטלוויזיה, סתם דבר קטן, אבל גם בוטלה, המחירים דווקא של החשמל ושל המים ירדו בשנים האחרונות, עכשיו הם עולים, אבל לפני כן הם ירדו. ואם אני מסתכל מבחן התוצאה, אנשים פה בארץ, רמת החיים שלהם מאוד גבוהה, והיא עולה בשיעור ניכר שאין, אני לא ראיתי מדינה, ואני סוקר את כל המדינות, ראיתי מדינה שבה רמת החיים עולה בקצב של ישראל, אבל אנשים רוצים עוד ועוד. אני חושב שנהיה פופוליזם, אני חושב שמישהו היה צריך לעמוד ולהגיד, עד פה לא תקבלו יותר, ואתם צריכים לצאת לעבודה וכו', אבל גם בחינת עבודה, שיעור האבטלה 4%, כרגע 110,000 מקומות עבודה, מי שרוצה לעבוד, וסך הכל יחסית לעולם, ישראל באחד המקומות הטובים בעולם,
אוקיי.
התחיל דרך אגב, עוד בתקופה של ביבי שעשר האוצר, הוא ייצב את המשק שכולנו נהנים ממנו כרגע.
כן, תגיד, באמת שמדברים על כך שאנחנו בתקופה נהדרת, אתה יודע, הרי מי ש... תכף אנחנו מדברים על עוד דברים שהוא עשה, אבל לפני זה, הרבה מדברים שמי שיחליף אותו, יצטרך כבר לטפל בלא מעט בעיות, שהמזל שיחק לו לאורך השני, כפי שאמרת, אתה בעצמך גם, בעיקר בכמה שנים האחרונות, עד לפני מספר חודשים, ומי שירש את התפקיד יצטרך כבר לטפל בבעיות יותר גדולות, אם זה גרעון יותר גדול שצריך לטפל בו.
אז בוא נגיד את האמת, אתה יודע ככה, לא תמיד נגיד את האמת, לציבור המאזינים אני מעריך, ואני מתעסק בזה עשרות שנים, שאחרי הבחירות השר או שר השאייה אשר יהיה, יעלה מיסים, יפחית הטבות למיניהן שחלקו באמת ביד רחבה, ובמקביל אנחנו רואה את בנק ישראל מלא תרבית, אומנם זה לא זרוע ממשלתית ישירה אלא עקיפה, יהיה לי תרבית בעוד 0.25% ועוד 0.5%, אלו ספק אנחנו עוברים למדינות מוניטרית ופיסקלית מצמצמת, למרות שממשלות ישראל הבטיחו לפני איזה עשור שיעשו מדיניות אנטי-מחזורית, הם עושים בעצם מדיניות פרו-מחזורית, זה לא טוב, אבל זה מה שיקרה בפועל. זאת אומרת, רמת החיים של הציבור צריך לרדת אחרי הבחירות, רצו לעלות מחירי מכוניות באפריל, עכשיו כבר החליטו לא לעלות, רצו לעלות מחירי תעריפי החשמל, העלו אותם בשליש, תעריפי המים העלו, אבל בעתיד יצטרכו גם כן, לא יודע מה לעשות. בקיצור, המדינה עצמה מנסה למנוע העלות.
כן, תשמע...
זה טוב, זה טוב, כן. אבל לדעתי גם היא לא נלחמת מספיק ב... לא מלחמת להספיק בקרטלים, במונופולים ביניהם. עדיין, אם יש אנשים ששמעו אותי, שחשבו, אוי, המצב כל כך טוב, למה התחושה ששאלת, למה התחושה, יש לה תחושה לא טובה. התחושה לא טובה נובעת בעיקר ממחירי הדיור, שאומנם נעצרו והתחילו לרדת, בהתחלה ירדו מחירי הדירות של 10, 12, 13 מיליון שקל, אחר כך של 8, 7, 8 מיליון, עכשיו כבר נעצרו מחירי הדירות של 2 מיליון, 1.8, בהתחלה זה התחיל גבוה בגלל ש... הזרים לא קונים בגלל הלבנת הון, שאי אפשר לעשות הלבנת הון יותר, יש רוטפים אחרי אלה שמביאים כסף מחול, הם כבר לא באים, אבל התחושה שמחירי הדירות עלו, ובעשור האחרון, בכל הממשלות האחרונות, היא הרגשה גרועה, נכון שיש עצירה, יש לנו בעצם עצירה, מחירי הדירות,
אז זהו, בוא נדבר באמת על הכל, אתה יודע, הוא סימן לעצמו בתחילת הדרך, ואני זוכר גם שאני ראיינתי אותו בתחילת הכהונה שלו, הוא סימן לעצמו שתי מטרות מאוד חשובות, אחת זה מחירי הדיור, והשנייה זה הבנקים, הניסיון להילחם בבנקים, הוא אומר מה שעשיתי בשוק הסלולר, אני אעשה גם בשווקים האלה, אז בוא נדבר באמת על מחירי הדיור, אתה יודע, שמסתכלים בסיכום הקדנציה, יכול להיות שבתקופה האחרונה המחירים, מתחילים להתייצב, אולי אפילו איזושהי מגמה מסוימת של ירידה, אבל כשאתה מסתכל על כל הקדנציה במהלך השנים, על מחירי הדירות, בממוצע עלו ביותר מ-10% בתקופה של כחלון.
כן, אבל הוא 3 שנים בתפקיד, אז הוא לא יכול, 3.5 בדיוק, נכון?
כן.
אי אפשר לעצור, אבל בשנה האחרונה, בשנה האחרונה, יש עצירה במחירים. השאלה, מה יהיה מחיר לדייר, המשתכן, האם זה באמת בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי?
זהו, המחיר למשתכן, אתה יודע, הוא סימן, הוא לקח לעצמו את התוכנית הזאת, ובעצם את התוכנית הדגל שלו. איך אתה מגדיר אותה? היא באמת הצלחה, כישלון, כפי שאלה שמבקרים אותו רוצים לומר?
יש צד פה אידיאולוגי וצד מעשי. צד אידיאולוגי, אני אגיד שבמשך עשרות שנים, כל תקופה שמפלגות העבודה במפא"י לשעבר סיפסדו את המושבים ואת הקיבוצים, ואת אלה של חוף הים ואת כל העשירים, ובעצם הוא אמר, אני אסבסד את
הגדלת
העם.
כן.
אז אלה שמצקצקים היום בלשונם, למה הם לא צקצקו שאנשים קיבלו במושבים ובקיבוצים, בעצם קרקע חינם לבנות וכו', והיה שוט קרקעות, מה שאני אמרתי על זה הרבה שנים. עכשיו, הנקודה שהוא עשה היא הייתה נקודה נכונה בזמן, אבל הוא היה צריך אחר כך לשחרר. אלא מס רכישה ל8%, היה צריך בהמשך להוריד אותו בחזרה, כדי שיהיה גם שוק חופשי. אי אפשר לעצוק את השוק החופשי, זה מאוד מאוד חשוב. העצירה של השוק החופשי בעצם פוגעת בפעילות של הקבלנים וכו', ולכן אני חושב במקביל לזה היה צריך לאט לאט לשחרר את השוק החופשי, שגם בשוק החופשי יבנו. אבל ללא ספק, לדעתי, פה תוקן עוול. ודווקא אלה שהוריהם, זה מה שאני מכיר, הוריהם וסביהם, קיבלו קרקע חינם, הם המלגלגים. שאין לי בעיה שיבטלו אותם את הסיפור של מחיר למשתכן, על בתנאי שאנחנו נגבה מיסים מכל אלה שקיבלו במשך 50-70 שנה קרקעות חינם עד היום. דרך אגב, זה נושא שאני לא צריך אליו כרגע.
כן.
זה לא מטרת הדיבור.
אבל אתה יודע, הזכרת את הקבלנים בעניין הזה של המחיר למשתכן. נכון היום הוא למעשה נמצא איתם כבר תקופה לא קצרה בסוג של קרב, מלחמה. הוא אומר שהם ספסרים בקרקעות וכל מיני ביטויים מהסוג הזה, גם שלו, גם של אנשים במשרד שלו.
לא אסור להגיד מה שהוא אמר. אני לא חושב שזה נכון מה שהוא אמר. אני חושב שקבלנים עובדים וגם לוקחים סיכון, ואתה מכיר את זה, אתה גם מתעסק הרבה לעניין כלכלה, הרי גם כשאני לוקח מגרש, ועד שאני פונה עליו, מקבל אישורים, בינתיים נטלתי עול מהבנק, בעצם ריבית בעול, עולה לי כסף עורך שנים, והרגולציה, ותוכנית בניין ערים, ועד שאני מקבל את האישור, ועד שאני מקבל אישור לעלות על הקרקע, ודברים כאלה, זה בעצם הזמן שהמדינה לא מצליחה, נכשלה בגדול, לקצר את זמן הבנייה. מי שאני עולה לקרקע, מבקש אישור עד שאני בונה, המחיר ההון עולה, מחיר ההון, ויש גם דרישות לממדים חזקים מאוד, ולחנייה אחת, ולשתי חניות, ואת החנייה צריכה להיות תת-קרקעית, וצריכה למנוע שם שיהיה גזים, כל מיני רגולציות שבסוף יש לבית עונה, אין מה לעשות. דורשים את זה מקבלנים, וקבלנים יכולים לעשות מה שהם יכולים, הם לא יכולים, חוץ מזה הם לוקחים את הסיכון. אני חושב שהירידה לקבלנים הייתה מוגזמת. הם סעיר לזה, לקבלנים עובדים בתנאים מאוד קשים, ואני חושב שנותנים סיכונים, ולכן אין שום סיבה לרדת אליהם, פשוט צריכים לשחרר קרקעות ולקצר. אני מקום המדינה הייתי מקים כמה ועדות באותו כל עיר, בכל מחוז. אם ועדה הזאת מתמזמזת, או משהה את מתן התשובה, אני יכול לעבור לוועדה אחרת. אני חושב שזה פה, זה אבן הנגף. אני חושב שהתקפות שלו לחלוטין לא מוצדקות על הקבלנים.
תגיד, אם אתה צריך לסמן עוד תחומים נוספים, אתה יכול ככה לזכור שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מנסים לעשות לו פה איזושהי תעודת סיכום קדנציה, אז הזכרנו את הנדלן, הזכרנו את הנתוני המקרו של גירעון, דברים מהסוג הזה, עוד דברים שאתה יכול להיזכר בהם שהיו משמעותיים לחיוב או לשלילה?
אני חושב שאם אני מסתכל על, נגיד, על השוק, כמה יש טענה שבישראל ההוצאות של הממשלה קטנות ביחס לתוצר, בתקופתו דווקא ה...
כן, רק בוא נפרש את המשפט הזה שאמרת, זה בעצם בא המשפט הזה ואומר, המדינה לא מספיק סוציאלית, כאילו לאזרחים שלה, כן, היא לא, מספיק, לא משקיעה מספיק נכון, לטובת האזרחים, כן.
גם זה לא נכון, כי בעצם בתקופתו, אולי הוא בעצמו לא שם לב, אבל ההוצאות של הממשלה, כיחס מהתוצר, דווקא עלו. אז צריכים להיות פה, צריכים להיות פה הוגנים. בגדול, ההוצאות שהוא נכנס לתפקיד היו 27%, היום זה כמעט 29%. אז סך הכל יש שיפור אלה, ואני אגיד לך עוד דבר, זו תקופה שעוד מביבי ששם לב אליה, זה בעצם אנחנו נמצאים בחלוקת ההכנסות, המדד ג'ני, כמה הצדק בחלוקת ההכנסות במשק נמצאים בשפל של 20 שנה, זאת אומרת, מעולם לא הייתה חלוקת הכנסות כל כך צודקת, מ-20 שנה האחרונות, וצריכים להגיד את זה, רק כל שנה התבוננו, שאמרו שהמדד ג'ני בעצם הולך ומורע, ואנחנו רואים שבצד מצד ג'ני היום חלוקת ההכנסות במשק היא הטובה ביותר מזה 20 שנה, לכן זה נבלע וזה לא כל כך מסובב בתקשורת, אבל צריכים להגיד את האמת, שזה מה שקרה. כן.
אוקיי.
זה מצב מאוד, מאוד חיובי לבחינתו, מבחינת גם ראש הממשלה ביבי נתניהו. ויש דבר נוסף שכמובן שאנשים יש להם את הרגשה של של יוקר המחיה וכולי, אבל פה ההסברה איננה מספיקה. אני בדקתי את יוקר המחיה, דרך אגב, יחסית ל-OECD, בדקתי את זה, ואתה לא תאמין, אבל המחירים פה בישראל נמצאים פה במרבית העולם, אנחנו 17% יותר מהעולם, משהו כזה, כמו מערב אירופה, רוב המדינות יותר יקרות מישראל, יחסית לפולין, להודו ולרוסיה, אנחנו יקרים, אבל אלה מדינות חלשות, לפעמים מתפתחות, שמצב מאוד מאוד קשה, אבל אני בדקתי את היחסים לפי ה-OECD, ישראל בכלל לא יקרה יחסית למערב אירופה, זה פשוט אגדות שממציאים בישראל, באמצעי התקשורת.
גם פה
יש פה שיפור גדול, בגלל שהמחירים ירדו, ואפילו בירקות ופירות שמעולם לא יבואו, אפשרו יבואו בזמן שמחירים יקרים. אבל התחושה של הציבור בעיקר גרועה, בשיטה הייתה, שבעשר שנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, 10 שנים האחרונות, מחירי הדיור עלו במעל 108% ו-10%, וזה מה ש...
יוצר את התחושה שהשקום מתייקר כאן, כן.
זה הפצע הפתוח.
כן. תגיד, אם אני צריך לסכם, איזה ציון אתה נותן לו ככה, מ-1-10, כשר אוצר? ראית כבר שר אוצר בחיים שלך?
שר אוצר, אני הייתי ככה את כולם, מאז רבינוביץ' שר אוצר, אבל אם... אם הייתי חייב לתת לו ציון, הייתי נותן לו ציון בסביבות הטוב. כן, מה שקרה 80.
כן.
אבל ששר רוצה לקבל 80, זה גם ציון טוב.
תגיד, אתה מאמין לו, אתה מאמין לו שהוא אומר שהוא היה רוצה להמשיך במשרד האוצר גם בקדנציה הבאה, בממשלה הבאה?
כן, אני חושב שהוא ינסה לקבל את זה, יכול להיות שהוא ייכנס לליכוד, ויכול להיות שהוא ייכנס, גם הוא למד הרבה. כל ועדות התכנון שהוא קיבל לידיו ממשרד הפנים, הוא לא הצליח לקצר שם היה כישלון בקיצור זמן הוא רוצה, ויש גם חשיבות ללימוד, אנחנו יודעים בזה כולך כמוני וכמו כל אחד כמוך, שיש זמן לתקופה של הלימוד, ואני חושב בקדנציה נוספת הוא יוכל לעשות יותר. יש דבר שאני לא יכול, יש דבר שהוא מוזר, הוא לא עובר את המדיה, לא עובר את המסך, והתחושה שמי שרואה אותו חושב שהוא... אין לו את הוא לא מצליח ליצור הילה מסביב אצלו, למרות שהוא עשה מבחינת צדק חלוקתית, שאל אותי, הוא עשה הרבה, אם כי עדיין חלק, למרות שהליכוד 40, כמה שנים בשלטון, עדיין את הצדק החלוקתי האגררי של חלוקה מחדש של הקרקעות, עדיין את זה הוא לא עשה, ואף ממשלה לא איזה לגעת לנושא הזה, שזה פצע מדמם.
טוב, אולי בקדנציה הבאה, שלמה מעוז, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
יום טוב.
להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר. אני חגי גולן, להתראות בפרק הבא.
עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה עם האוזניות על הראש מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ.
ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש.
באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה.
דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא.
חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות, שהיום היא אשתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי.
דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן.
אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת.
אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות גבינה שבבי הייתה מכינה.
סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתוו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים, כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות, וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד, הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.